יחלקו אותם, זה רק הפסקה באורות התשובה הזו מסכמים עלינו. טוב, זו פסקה מאוד חשובה. ויש כמה בירורים כלליים שמרכיבים אותה. אני מאמין שעיקרה של הפסקה נלמד רק בזמן הבא, אבל נתחיל ללמוד אותה עכשיו. אלא אם כן, זה פסקה ששרת לסוכות. מסתיים, אתם רואים, אני והור שיענה. אם אתם רוצים לבוא אליי בסוכות, אפשר ללמוד את הפסקה הזו בסוכות. אני מבין שלא לפנות על זה. בסדר. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה יש לו מידה. או יש לו את מידתה. ככה אפשר לקרוא. במקום יש לו מידתו, גם יש לו את מידתה. מידתה של האומה. תודה רבה. ולמעלה ממנה, כלומר, למעלה מן הרצון שבמידה, יש את מה שלמעלה מן המידה. למעלה מן המידה זה הרצון של התוכן האלוהי לפי השגתה וחייה הפנימיים והחיצוניים. כלומר, יש את הרצון הכללי של האומה שהוא לפי מידתה, ויש את איך שהאומה תופס את הרצון האלוהי שהוא למעלה ממידתה. כל זמן שהתוכן הרוחני של האומה הוא מלא וגדול, מתגדל ממילא במידה יותר עליונה האור של התוכן האלוהי שבהשגתה, והמבוקש של מציאותה מצויר בה בגוונים בהירים. למעלה מזה מתגלה בגוונים בהירים המבוקש של כל ההוויה כולה, שזהו רז דעת עליון. כשירדה האומה בגלות המרה, נחשכה נשמתה, והשגת מבוקשה הפנימי של מציאותה ומאוויי חייה, כלומר השגת מבוקשה נתקטנה, עד שאינה מוצא כלל את נתיבותיה. מכל מקום יש בקרבה איזו השגה חלושה, או קלושה של רשימת אורה, שממנה זורח אור כהה לפי הערך לצדיקים וחכמים דורשי השם בכל לבבם גם במחשכים. וכי אשב בחושך השם אור לי. אבל העניין האלוהי והמגמה העולמית, אם הייתה עומדת במקומה ומדרגתה הראשונה, לא יכלו להתחבר אז כלל עם מגמתה העצמית. אז היו חייה בגלות נוטלים להם דרך חול, בין פנות להתקשר עם המגמה האלוהית של צור כל העולמים צדיק בכל הדורות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשם שנתמעט האור הזורח בה לגבי תכונתה הפנימית, כן ירד האור האלוהי הכללי בעולם, והסיגוב של העניין האלוהי שהוא אור חיי עולמים איננו מביקים באור קלוש כזה שהוא יכול להתאחד עם האור הזורח בנשמתם של ישראל גם אחרי הירידה שגרמה נפילה הגדולה שנפלה עטרת תפארת ישראל משמיים ארץ, פסוק באיכה. ובהיות העניין האלוהי הכללי בתור אור העולם עומד במעמד כזה, שוב העניינים הולכים ומתחברים. המגמה של מציאות האומה ברוח קודשה הפנימית והמגמה הכללית האלוהית הגדולה של הוויה כולה יכולות הן להתאחד כאחד, וממילא הן מתחברות ביחד בעצמן, ובנשמותיהן של ישראל בפרט, ובנשמת כללות ובה בכלל, והן מוכנות יחד לעלות בישועת גוי ואלוהיו, אני והו הושיע נא. מובן? טוב, לאט לאט. נלמד את הפסקה הזו בזהירות, תראו איזה דברים נפלאים כתובים. במשפטים הראשונים, הרב מעמיד אותנו מול שני רצונות. גם בחז"ל יש ביטוי כזה, בגמרא בברכות. רצוננו לעשות רצונך, אלא מי מעכב שאור שבעיסה. בביטוי הזה מופיע שיש רצוננו ויש רצונך. בהבנה הרגילה, הפשוטה, אז הרצון שלי זה לדאוג לעצמי. הרצון שלך זה שאני אדאג לך. זה הרצון שלי מול רצון השם. אבל בחז"ל ודאי שזה לא הביטוי. הרי כתוב רצוננו לעשות רצונך. אבל העשייה הזו, דבר השם, יכול להופיע בתור רצוננו, ויכול להופיע בתור רצונך. אז יש פה שני סוגים של רצונות, או שני מעמדים של רצונות. הרצון שלנו, ואיך שאנחנו תופסים מה זה רצון השם. הרצון הראשון הוא במידה, והרצון השני הוא למעלה מן המידה. אני אסביר את כל המושגים הללו, אני רק מסביר עכשיו באופן כללי מה כתוב פה במשפטים הראשונים. הרצון שלנו, הרצון של האומה, על איזה רצון מדובר פה? הרב אומר, הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה. פעמיים מדגיש הרב שמדובר ברצון הכללי. מה זה הרצון הכללי? כל עולם הרוח, כלומר כל ההכרות, כל הידיעות, כל הנטיות, כל ההבנות, כל השאיפות של האומה, כולם מיוסדות על איזשהו רצון שהוא האופי של האומה, הוא הנטייה הבסיסית השורשית שכל החיים כולם נמשכים ממנה. כשאנחנו אומרים רצון, אנחנו צריכים להבדיל בין שני סוגים של רצונות. הרצון הרגיל שאנחנו משתמשים בו בדרך כלל זה הרצון הפרטי. כלומר, הרצון שמופיע עכשיו. אני צמא, רוצה לשתות. אני רעב, רוצה לאכול. אני עייף, אני רוצה לישון. זה הרצון המתנודד. הפרטי, המשתנה. אבל יש רצון יותר שורשי, שכל החיים כולם מונעים על ידו. זהו הרצון הכללי. אפשר לפגוש אותו בדברי הרב בשתי פסקאות שצילמנו. האחת באורות הקודש, כאן הרב מסביר, יבוא האדם לידי הכרה עמוקה במהות רצונו, בעומק החיים שלו. כמה רצונו של האדם באמת הוא נשגב, הוא קדוש, ואיך הופכים אותו להיות יותר קדוש. האדם באמת זה הרצון שלו, כלומר למה הוא חותר, מה מונח בשורש החיים שלו. כמו שכל החיים כולם שעסוקים בהמון דברים, אבל כולם מיוסדים על הרצון לחיות, על הרצון לחיות. הרצון לחיות זה שורש החיים, זה האמביציה הפנימית שאדם לא צריך להניע אותה בשיקול דעת או בבחירה, זה מופיע בצורה אנרטיבית, מתמידה. הרצון לחיות זה השורש, הגרעין של כל החיים כולם. אלא הרצון הזה אצל אדם רגיל הוא סתמי, אדם רוצה לחיות, אבל לחיות בשביל מה? זה כבר ממלאים אותו כל הרצונות הפעוטים. אבל אדם קדוש, הרצון שלו לחיות הוא רצון מלא תוכן. הוא רוצה לחיות כי הוא רוצה להיות טוב. אם אדם לא חי ובתוך זה רוצה להיות טוב, עכשיו אני רוצה להיות טוב, עכשיו כבר לא, עכשיו כן, עכשיו לא, זה הרצון הפעול. לא, אבל אם האופי של האדם, או מה שהרב קורא בהמשך, הסכמת החיים, כלומר, הרצון היסודי שכל החיים כולם מונעים על ידו. זה מה שנותן את המרץ לחיים. את המפעל. זה מה שמקדם אותם. זה מה שמוליד באדם המון מחשבות, התבוננויות. הכל זה בשביל למלא את הרצון הזה. אם הרצון הזה יהיה מלא תוכן, אם הרצון הזה יהיה מלא תוכן, רוצה לחיות כי רוצה להיטיב. אז, כדי להיטיב, אדם יגייס את כל הכוחות שלו, וכל המחשבות שלו, וכל החיים שלו. כי הרצון להיטיב הוא לא רצון קטעי, הוא הרצון היסודי. אז כשאדם לומד אמונה, לומד תורה, הוא הולך ומתוודע מה מונח ברצון שלו. עד כדי כך שהרב אומר, באורות התשובה, שהרצון זה הגילוי הכי יסודי של הנשמה באדם. הרב אומר שהנשמה מתגלה קודם כל ברצון, אחר כך בשכל, אחר כך במידות. ובאורות הקודש, חלק ג' ובקובץ ח', לא זוכר איזה פסקה. זה פסקה שצריך ללמוד אותה, אבל נתרכז רגע ברצון. אם כן, הרצון של האדם, כמו שאומר הרב פה בפסקה השנייה, הרצון במלוא המובן, איננו הרצון המפורט על איזה דבר מעשה בעניין מיוחד. זה לא הרצון הקונקרטי, זה שמתייחס עכשיו למשימה מסוימת, אלא הרצון הכללי. זה הביטוי אצלנו. מה זה הרצון הכללי? הסכמת החיים, הנובעת מעצם מהות החיים, הצומת, ששם מתקשר הכל, כל החזיונות, כל הרעיונות, כל החפצים, כל הדמיון. כמו שאדם רגיל עסוק כל הזמן לחיות, ולכן הוא נאבק כשהוא מרגיש שמשהו מאיים על קיומו, והוא מתמלא מרץ כשהוא עסוק להגן על קיומו, כי הוא בזה הוא עסוק. הוא עסוק בהמון דברים, הוא עושה כסף, אבל הכל זה בגלל שהוא עסוק לחיות. הוא עושה כסף כי זה ייתן לו את המעמד, כי הוא תולה במעמד את הקיום שלו. לכן הוא נאבק על זה. או אם מישהו פוגע בו, אז הוא מוכן להילחם על זה. למה? אדרנלין זורם. באופן ממילאי. הוא לא צריך להחליט עכשיו להזרים את האדרנלין. למה? כי זה המאבק שלו. לעשות טוב, זה יש לו פחות מרץ. כי זה לא קיומי את זה. אז הקיומיות הזו היא מאוד נכונה. נכון, גם אצלנו התורה, כלומר גם אצלנו התורה מלמדת שאדם צריך להתרכז בקיומיות שלו. אבל הקיום שלו זה לא הקיום הנמוך. כמו שאומר הרב באורות ישראל, אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות בפני המגמה המוסרית שבהוויה. כלומר, הרצון אצלנו לחיות הוא מלא תוכן. הרצון לקדושה זה לא אחרי שאנחנו חיים, קודם כל אנחנו חיים. בתוך החיים אנחנו גם עסוקים, כמו שאנחנו עסוקים לאכול, אנחנו גם עסוקים ללמוד תורה. לא, אצלנו הרצון ללמוד תורה הוא נמשך מהרצון לחיות. כלומר, מהרצון המהותי, מהצומת, שכל החזיונות, כל הרעיונות, כל החפצים וכל הדמיונות עסוקים בו. עכשיו, אם אדם ברצון היסודי הזה פגם, okay, אז החיים שלו לא פגומים באיזה ענף אפיזודי, צדדי. הבעיה זה לא המעשה שהוא עושה, הבעיה זה שבאופי הוא פגור. ברצון הזה, תפיסת החיים הכללית שלו, הסכמת החיים, פגומה. ואז זה גורם הרבה תומה. עיקר החינוך זה לא לחנך ילד לכוונה, להרגיל אותו לעשות דברים. איך מעוררים בילד רצון? איך הופכים אותו להיות אידיאליסט? איך קושרים את רצונו לטוב? איך מצרים לגדל אותו לא רק באיברים, ולא רק בהתנהגות שהתנהג כמו גדול? מה הבעיה? ילך עם משקפי שמש, פלאפון, הוא כבר מתנהג כמו גדול. לא, איך מעוררים את הרצון? זה תורת החינוך. לא איך מלמדים ילד לעשות טוב. איך הופכים אותו להיות אידיאליסט? הכוונה רוצה בטוב. לא מחליט לעשות טוב. זה יש הרבה שיקולים. הוא מחליט לעשות טוב כי יתנו לו סוכריה. הוא מחליט לעשות טוב כי כולם עושים טוב. הוא מחליט לעשות טוב כי למה לא לעשות טוב? לא, איך הופכים שהוא יחליט לעשות טוב כי הוא רוצה בטוב? זה סוגיה מאוד מאוד רצינית. זה עיקר החינוך. אומר הרב פה, וכוח זה זורם והולך הוא, שוטף ומתרומם, מכה גלים ומשלח פלגים בלא הרף. וכשכוח זה זקוק הוא, כלומר מזוקק, בהיר ומלא יושר עם הרצון, כלומר האוף, כן, זה אולי נקרא אוף, תכונה יסודית, שהרבה תכונות והרבה הגדים של אדם, הרבה התייחסויות שלו נגזרים ממנו, ויש את האופי היסודי שלו. למה הוא חותר? מה האמביציה היסודית שלו? אם זה בהיר וישר, אז הכל ישר וטוב. המאוויים הגלויים והנסתרים, הכל נכבד ומרומם. כשהוא מאוחר, אחור, כל מה שהוא מחולל משפעיו, הכל הוא רשע ועוול, נמאס ומעוות. ועד כמה החיים יהיו חיים אידיאליים, כלומר מוקרנים מן האידיאל, חיים מלאי טוב ומלאי אור אלוקים, זה תלוי ברצון. ערך החיים האידיאליים הם מותנים הרבה יותר מהשפעים התדירים הללו, מה שמותנים ערכי המעשים. מה אתה כן עושה, לא עושה, מצליח לעשות, לא מצליח לעשות, אבל אם הלב הוא טוב, זה חיים טובים. בסדר, יש לך לב טוב, אין לך כסף. זה חיסרון תנאי. בתנאים, במקרים. אבל השאלה עד כמה החיים הם מלאי בריאות ואצילות ויכולת התמודדות, זה תלוי בעולם הפנים, ברצון הזה. הלב המלא אור קודש, שלום, יושר ומוסר בתערה פנימית בעומק תמותו, הוא אוצר של חיים. שגם כשהוא לעצמו, לפני היכולת לבטא את זה, אין ארוך לסגולתו, לא יערכנו כל הון עתק. ואילוי הרצון, זיקוקו, הקבעתו בקביעות עליונה מהירה, שהיא ערך החיים העליון קבוע תדיבו, כלומר איך באמת מעלים את הרצון, דורש הוא חיים רצונים עליהם, אומרים, okay, זה התפילה. כאן הרב מסביר שהתפילה, היא זו שפועלת על התיקון, העלאת הרצון. איך הופכים, איך אנחנו גורמים לא רק לטפח את הבניין החיצוני שלנו, להתמלא בידיעות, הכרעות מוסריות נכונות, איך אנחנו מעוררים, מעלים ומתקנים את הרצון. זה אדם צריך, כשהוא מחשב מה הוא עבר מראש השנה שעבר עד ראש השנה הזה, מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה, או מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא עלינו לטובה. אז הוא צריך לבדוק כאן, כי עד כמה האישיות שלו צמחה. זה ברצון הזה, הפנים. וכך גם כותב הרב באורות התשובה בפרק ת' פסקה א'. קביעות המחשבה של התשובה. האדם שעסוק כל הזמן בתשובה, אז האופי שלו נעשה יותר רוחני. היא מייסדת את אופיו של אדם על יסוד האצילות. כלומר, נעשה יותר נשמתי, יותר עדין. הוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח עדין, ומעמידתו היא בזה לבסיס הרוחני בחיים ובמציאות. זאת אומרת, יש אדם שנותן יותר משקל לצד החומרי, הגס של החיים, בזה הוא עומד ומודד כל דבר, ויש אדם שמצליח להתבונן ולשים את האצבע על הצד הרוחני שבכל דבר. אדם רוחני, הוא מתבונן על כל דבר ונותן משקל יותר לערך הרוחני שבדבר. אדם שהוא בעל תשובה, אומר הרב, אז הוא מתרגל בהבטה הרוחנית הזו, הוא נעשה רוחני, הוא נותן ערך רוחני. נפקא מינה של באדם. מה ערך האדם? מי שהוא אדם רגיל, הוא מייסד את ידיעותיו על החוש והמוחש. אז אדם רציני זה אדם שהוא זוהר. כמובן, מוצלח, יש לו כסף, יש לו רכוש, הוא יודע הרבה, הוא דוקטור, יש לו תארים, הוא מרצה, הוא יודע הרבה, יש לו כבוד, הדברים החיצוניים. זה לא יכול להיות אדם גס, זה אדם שחושב שאדם זה שרירים. גם אדם שחושב שערך האדם זה הידיעות שלו, זה גם אדם לא רוחני. אדם רוחני זה אדם שיודע שעיקר האדם זה הלב, כלומר הרצון. כי הידיעות והכישרונות המעשיים, הכישרונות האומנותיים, הדיבור, יכולת המבטא, הרטוריקה והיכולת המעשית, כולם מילואים, כלומר כולם עזרים כדי להוציא לפה את הרצון הטוב. אבל זה עיקר האדם. צדיק זה מי שיש לו רצון טוב, שלם ברצונו, שלם במוסריותו. אז כדי שאדם יעריך את עצמו מצד רצונו ולא מצד התוארים החיצוניים שלו, המעמד שלו בחברה, בישיבה, אם מעלים אותו לשלישי או לחמישי או לשישי, זה גם יכול להיות בעולם הדתי, לכל דבר כזה, כן? אם הוא לומד בשיעור הזה או לומד בשיעור הזה, כדי שאדם יעריך את עצמו מצד רצונו, צריך להיות אדם רוחני. אם הוא לא אדם רוחני, אז תמיד הוא יעריך את עצמו מצד צדדים חיצוניים. אז יש חיצונים בתל אביב, ויש חיצונים בשווי חברון. לא, לא יודע אם יש חיצוני, גם בשווי חברון אין, אבל הכוונה, בכל חברה יכול להיות חיצוני ופנימי. גם בלימוד, לראות חיצוני ופנימי. הסד החיצוני של הסוגיה, זה, אם אדם מתרכז בצד החיצוני, אז זה פלפול טוב, זה פלפל, זה פלפול טוב, משהו מורכב כזה, משהו, צבי דינים, שלושה חילוקים, והצד הפנימי שבסוגיה, זה הצד המוקשב שלה. אז זה מאוד תלוי, אדם יכול תמיד להיגרר לצד החיצוני, ותמיד זה נשאר לצד הפנימי. אם הוא אדם רוחני, אז הוא נותן יותר משקל לרוח, לצד הפנימי. טוב, כל זה הקדמה. התשובה השרויה בלב תמיד מבדלת לאדם את הערך הגדול של החיים הרוחניים. והיסוד הגדול, מה היסוד הגדול שמתברר לאדם? שהרצון הטוב הוא הכל, וכל הכישרונות שבעולם אינם אלא מילואיו. הידיעה הזו נעשית תוכן מוטבע בנפשו על ידי אור התשובה הקבוע בו. אומר רבי, אם אדם הגיע למדרגה שבו את ערך החיים הוא מייסד על הרצון, אז חל עליו שפע גדול של רוח הקודש ותדירות. ההכשר לרוח הקודש זה לשנות את המבט, להבין שהרצון הוא לא שמש של השכל, אלא השכל הוא שמש של הרצון. השכל, הכישרון, ההכרעות המעשיות, כולם הם מילואים לרצון. אם אדם נמצא במדרגה כזו, זה סימן שהוא רוחני, ואז יכול לחול עליו שפע של רוח הקודש, ורצון נשגב בקדושה למעלה מהמידה הקבועה. זה כבר מזכיר לנו עוד פעם את הפסקה שלנו, כי יש פה שוב רצון שהוא למעלה מן המידה, אבל עוד חזון למועד. למעלה מהמידה הקבועה שבני אדם רגילים הולך ומתגבר בו, ואז הוא בא להכיר את הטוב האמיתי. ומה הטוב האמיתי? ההצלחה הגמורה שאינה תלויה כי אם באדם עצמו ולא בו שום מהי חיצוני. אם עיקר אדם זה הצלחה החיצונית, אז לפעמים אדם מיואש, הוא לא יכול להצליח. זה בגלל שהוא גדל במשפחה כזו, בחברה כזו, עם חיתוך סוציו-אקונומי כזה, שיקולים עדתיים, שיקולים כזה, הוא תולט, הוא גדל במשפחה כזו, מה הוא יכול לעשות? אלוקים, אם היית שם אותי במשפחה אחרת, הייתי יותר מודה. מה? שמת אותי במשפחה כזו. אחרי זה הוא מאשים את ההורים שלו. הם גידלו אותי ככה. מה אתה רוצה? הכניסו לי לראש כל מיני שטויות וזה. מה אני אעשה? עכשיו אני ככה. כשהייתי ילד קטן, הראו לי פופייס וטלפל. זה לא בזמן אחר. טוב, לא משנה. לא יודע מה זה. אז עכשיו, זה כבר לא יכול. כשאדם חושב שהוא תלוי בתנאים חיצוניים, אז הוא לא יכול להיות מאושר. אבל כשהוא מבין שעיקר העניין זה לא מה מתגלה כלפי חוץ, זה הרצון הטוב הפנימי, שזה עיקר האדם, וזה עיקר קדושתו, ובזה הוא הולך ומתעלה. זה עיקר עניינו. בזה הוא יודע שהאושר תלוי רק בו. להצלחה זו היא האושר הגדול מכל הצורות וסגולות, ורק היא מאשרת את כל העולם ואת כל המציאות. כי הרצון הטוב השורה בנשמה תדיר מהפך הוא את כל החיים והמציאות לטובה. ומתוך זה שאדם יש רצון טוב, זה בונה לו עין טובה, והוא מביט אז על ידה באמיתת המציאות, והוא לא רק מתבונן בעין טובה, אלא בזה הוא גם פועל ומקרין על המציאות. כי כולם שמחים להיות ליד אדם שהוא מתבונן עליהם בעין טובה, וזה עצמו מגדל באמת הטוב. זה השפעה גלויה ויש גם השפעה סגולית, וככה כל העולם הולך ומתקן על ידי אותו אדם. אומר הרב, על איזה רצון אנחנו מדברים? אחרי שאדם ברר, הרב ברר, שעיקר אדם זה רצונו. עכשיו בפסקה קטנה הוא מוסיף, איזה רצון אנחנו מדברים? לא על הרצון המשתנה, הרצון הקיטי, מה שקרה לנו מקודם, הרצון הקונקרטי. זה שעכשיו באופן קונקרטי, ביחס סוגיה מסוימת הוא מתעורר. זה הרצון שלא נמצא באדם תדיר, כי משהו מעורר אותו. צמאון מעורר אותו לרצות לשתות. עייפות מעורר אותו רצון לישון. אדם, אדם שהוא לא עייף, הוא לא רוצה לישון. בדרך כלל. נורמלי. כן? אז תנאים חיצוניים הם מעוררים את הרצון. הוא רואה אצל השכן משהו יפה, זה מעורר בו את הרצון. לא הרצון הזה אנחנו אומרים. ואנחנו מדברים רצון שהעצמיות עוררה אותו. הרצון הכללי, הקבוע, קונסיסטנטיק אומרים, המתמיד. הרצון הבא מכוחה של תשובה הוא הרצון העמוק של עומק החיים. לא הרצון השטחי שהוא תופס רק את הצדדים הרפים והחיצונים של החיים. עכשיו שימו לב, הרב אומר, אם אדם הוא לא בעל תשובה, הוא לא פוגש בכלל את הרצון הזה. כמה זמן אדם מקדיש להיפגש עם עצם הרצון שלו לחיות? בגלל הרצון לחיות הוא רוצה המון דברים. אבל כמה זמן אדם הרגיל נפגש עם עצם הרצון לחיות? ביממה. אפס. למה? כי צריך להיות אדם עמוק כדי להיפגש עם הרצון העמוק. החיים של אדם מלאים רצונות, הוא כל כך מלא ברצונות קטנים, שזה לא מאפשר לו להיפגש עם הרצון העמוק. אבל אדם שהוא בעל תשובה, בגלל שתשובה זה לחזור לעצמיות, ולקשר את כל הפזורה אל הנקודה השורשית, ולראות איך הכל הולך ונובע ממקור, והכל הולך לתכלית אחת. אז כשאדם שב בתשובה בעומק, בתשובה מאהבה, אז הוא הולך ומתרגל להבנה כזאת. ואז בתוך כל הרצונות הוא לא מבקש בסדר, הוא הולך ומתקדם, יש לו סקרנות, והוא רוכש ידיעות, והוא כותב מאמרים רפואיים, הוא רופא, הוא כותב מאמרים, והוא זה. אבל מה הרצון היסודי שמניע אותו? להתרגל להתבוננות כזאת, להשיב לאדם את המפגש עם הרצון העמוק של החיים, לזה צריך תשובה. הרצון הבא מכוחה של תשובה, והולך ותופס מקום בחיים, הוא הרצון העמוק של עומק החיים. לא הרצון השטחי שהוא תופס רק את הצדדים הרפים והחיצוניים של החיים, כי אם אותו הרצון שהוא הגרעין היותר פנימי ליסוד החיים, והרי היא העצמיות הגמורה של הנשמה. זו ההקרנה של הנשמה עליו. זה שורש החיים. תוכן החיים הוא הרצון לחיות, או הרצון לחיות, כך אומר הרב. לכן כשהקדוש הוא מחיה אותנו, אנחנו קוראים לזה פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה זה משביע לכל חי רצון? כי לתת לנו חיים פירושו של דבר, להשביע אותנו רצון, לתת לנו רצון לחיות. ומתוך שהרצון קבוע לטובה על ידי עומקה של תשובה, נקבע הטוב באמיתתה של הנשמה ומהותה. וממילא כל ההמשכות התולדתיות, כל זרע שבעל תשובה שבאמת מביא לעולם, נשאב אורח החיים שלהם מיסוד הטוב, והם הם בעלי הנשמות המהירות, שהאור האידיאלי של הקדושה אינה ספוג בהם, כי בשעה שאדם זה גם שייך לתולדותיהם של צדיקים מעשים קדומים, וגם שייך לתולדות. כי מה שאומרים, ביסוד היכולת להוליד, כן? זה הרצון הזה לחיות. יש כל מיני מעשים שאדם עושה בגלל רצונות פעוטים, אבל הרצון האידיאלי זה שהרצון לחיות, הרצון להחיות, הוא משומד ביסוד ממנו האדם ממשיך את הכוח להוליד ולהמיד תולדות, וכפי ההמשכה של התולדות מן הרצון המקורי הזה, וכשהוא מלא תוכן מסגד בקדושה, זה משפיע על הנפש. איך היא יוצאת? כמו שכתוב בספרים קדושים. כן.
הרצון זה לא כוח בנפש, כמו כוח
המדמי וכוח הרצון שאתה מדבר עליו, כוח בנפש, זה הכוח המתעורר, מה שנקרא. שזה הרצון הקונקרטי. יש הרצון היסודי, שהוא שורש החיים. יפה. של מי זה, אגב? יפה. עכשיו נחזור לפסקה שלנו. בפסקה שלנו אומר הרב שכמו שלאדם הפרטי, מה יש עוד שאלה? כמו שבאדם הפרטי יש רצון כללי, כמונה הרצון השורשי והיסודי שכל הרצונות הקונקרטיים, כל ההתייחסות הקונקרטית והידיעות והכישרונות והאחרות המעשיות כולם נובעים ממנו, כולם מומרצים על ידו. וככל שהרצון הזה תופס יותר מקום באדם, כך הוא מלא מרץ ויכולת תנועה ויכולת חשיבה ויכולת להכריע, כי זרם החיים ודם החיים זורם בו מכוח הרצון הזה. ככה גם לאומה כולה, למציאות הזו של רוח האומה, של כל התודעות, כל הדחפים, כל הנטיות, כל השאיפות של האומה, יש לה שורש אחד. זה הרצון הכללי של האומה. מה היא רוצה לעשות? למשל, האומה רוצה להתעורר לתחייה. היא רוצה להקים מדינה. הרצון הזה הולך ומופיע בהמון רצונות קטנים, פעוטים. זה יכול להיות הרצון של פלוני לעזוב למרות בהורים שלו ולעלות לבד לארץ ישראל. הרצון של פלמוני להתגבר בשמירה. הרצון של צלמוני לעבוד בייבוש ביצות. זה המון רצונות קונקרטיים. אבל הרצונות הקונקרטיים האלה כולם נדחפים מרצון אחד, שזה עכשיו הסוגיה שהאומה עוסקת בה. אז הרצון הכללי, כלומר הרצון של הסכמת חיים, למה החיים מסכימים? במה הם עסוקים? הרצון השורשי והיסודי העמוק הזה של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו את מידתה. זאת אומרת, מה נכנס באומה? מה היא מרגישה? זה דבר לפי מידתה, לפי ערך החיים שלה. זה צריך להיות רצון שהוא שם יעדים שמתאימים לחיי האומה, כפי מה שהיא עכשיו. כמו שכל אדם יש את מה שמופיע אצלו בהרגשות, מה שהוא יכול למלל בפה, להסביר, מה שהוא מבין, מה שנקלט אצלו, מה שמורגש אצלו, מה שהוא חש. כל זה מקבל את המידה שלו, לפי כישרונו, לפי השלב שלו בחיים. רצון של ילד קטן, זה יהיה רצון לחיות, אבל בפנים של ילד קטן, פנים קטנות. שאדם מתבגר בפנים של מתבגר, אדם גדול בפנים גדולות. זה רצוננו, זה הרצון לפי מידתנו, זה מה אנחנו רוצים, לא איך אנחנו צריכים להיות, אלא מה אנחנו רוצים לעשות. זה לפי מידתנו. ההערה האלוהית היא מתחלק לשניים, יש מה שמופיע במידה ויש מה שלמעלה מן המידה. מה שמופיע במידה, הכוונה, במידה של החיים הגלויים. זה יוצר תחושות, הרגשות, חוויות, הבנות, ידיעות, לפי מידתנו. אם יש לי תוכן מאוד גדול, אבל אני רוצה להסביר אותו לילד קטן, אם אני אסביר אותו בכלים שלי, זה יהיה למעלה מן המידה. הוא יוכל לדעת, יש פה משהו מאוד גדול. הלוואי שאני אהיה אדם גדול כמוהו, אבל אני לא יכול עכשיו לצמוח את זה, אני לא יכול להבין את זה. כדי שהוא יבין את זה, אני צריך למודד את זה. להפוך את האור להיות במידה, בעמידה שלו, עם כלי ההבנה שלו, לפי הכלים שלו. בסדר? אז הרצון הכללי של האומה, מה שנקרא בחז"ל רצוננו, יש רצוננו ויש רצונך. רצוננו, הרצון שלנו, לא הרצון שלנו לא לעשות כמו שאתה רוצה, אלא הרצון שלנו לעשות כמו שאתה רוצה. כמו שאנחנו אמרנו, לא זוכרים, אמרתי זה פה. באלול יש רמז שמופיע בדברי חז"ל, רבי שם האריז"ל, אני חושב, אני לדודי ודודי לי. כל השנה כולה גם יש אני ודודי. רק היחס הוא אני לי ודודי לי דודי. ואני, המבט הרגיל הוא שאני רוצה לי, אני דואג לעצמי. ודודי דואג כל הזמן שאני אעשה לדודי. הרצונות האלה מתנגשים. מה נעשה שאני רוצה לי ודודי רוצה לדודי? טוב, מה לעשות שהוא כזה חזק? אם אני לא אעשה מה שהוא רוצה, אז הוא יעבור עם הילי בשמיים. טוב, אז אני אעשה מה שאתה רוצה. אבל יש את מה שאני רוצה, זה לי, אני דואג לעצמי. אני דואג שיהיה לי משהו בבטן, אני דואג שיהיה לי ידיעות, פרנסה, ודודים אחרים אותי להיכנס לתפילה עכשיו. זה, מה לעשות? כן, זה כאילו המבט שלי, המבט הרגיל. אבל באלול, לחזור בתשובה באמת, אומר הרב, זה לשנות את המבט על היסוד. שני המושגים היסודיים שבהם כל תלויה כל עבודת השם זה מי אני ומי הוא, מי אני ומי דודי. זה שני המושגים המרכזיים שעליהם מיוסד כל עבודת השם, מי אני ומי הוא. אז באלו שני המושגים האלה משתנים מן היסוד. מתגלה שעומק האני שלי זה לדודי. כלומר, אני חשבתי שאני זה לי, זה רצונות קטנים. הרצון האמיתי שלי זה להיות לדודי. רצוננו לעשות רצונך. כשאדם משנה את המבט שלו על אני, אז גם הדודי משנה. עד עכשיו הוא חייב לדוד, הוא דאג לדודי. עכשיו פתאום מתגלה שהדוד, דודי הוא לי. שכל מה שקדוש רוצה מאיתנו זה בשבילנו. זה שני הדברים היסודיים שמשתנים באלול. אני לדודי ודודי לי. לא אני לי ודודי לדודי, אלא אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, כשאנחנו דברים פה רצוננו ורצונך זה לא, רצוננו לעשות מה שאנחנו רוצים ויש את רצונך. לא, פה מדובר במשפט הראשון, כשרצוננו לעשות רצונך. אבל גם הרצון הזה, יש את רצוננו ויש את רצונך, הכוונה. יש מה שמופיע במידה שלנו, ויש משהו למעלה מן המידה. הרצון הכללי של הרוחניות הכללית שבאומה, יש לו מידה. או יש לו את מידתה, את מידתה של האומה, לפי ערך החיים שלה. אם זה ילד קטן, או אם האומה נמצאת בשלבי הילדותיים, אז הרצון שלה הוא ילדותי. אם האדם נמצא בשלבים יותר מתקדמים, אז הרצון שלה מקבל פנים של גדלות. אם האומה נמצאת בשלבים יותר מתקדמים, אז הרצון שלה של גדלות. כמו שנלמד במשך הפסקה. זה ודאי שיש הבדל גדול מאוד בין הרצון של האומה בגלות לרצון של האומה בגאולה, בעת התחייה. זה מציאות אחר. רק זה שינוי ברצוננו. מה לא צריך להשתנות? כי הוא לא תלוי במידתנו. רצונך. כלומר, האופן איך שאנחנו תופסים את רצונך, הוא לא היה אמור להשתנות. אני עכשיו מסביר לכם באופן כללי את המבנה של הפסקה. רצוננו משתנה לפי מידתנו. לכן אם האומה נמצאת בגלות או בגאולה זה משתנה. אבל יש משהו שהוא המוחלט, מה רצונך מאיתן? זה לא היה אמור להשתנות בכלל. זה היה אמור להישאר באותו אופן. הרב מסביר למה בגלות משתנה לא רק רצוננו, למה בגלות משתנה גם התפיסה מה זה רצונך. הרב מסביר למה יש הכרח כזה. ולמה הישועה היא גם הישועה שרצוננו, אבל גם הישועה שרצונך. ישועת גוי ואלוהיו. ושב השם את שבותך, וישיב לא נאמר אלא שב, גם הקדוש ברוך כאילו יחיב לעצמו תשוב. כבר לא רק איך שאנחנו תופסים את עצמנו משתנה, גם איך שאנחנו תופסים את אלוקים משתנה בין הגלות לגאולה. אבל פי שזה היה לכאורה, זה לא משתנה בין אם זה בגלות או בגאולה. דבר השם, כבר המבוקש מאיתנו, צריך להישאר. מושקף אלינו באותו אופן. הרב מסביר למה בהכוונה כתגזי משתנה ולמה אני והור שהיא ענן, למה ישועה היא גם לעני וגם להור. אני והור ישועת גוי ואלוהיו. אז אחרי קודם כל צריך להבין שיש רצון במידה ויש רצון למעלה מן המידה. למעלה ממנה, מה זה למעלה ממנה? למעלה מהמידה הוא הרצון של התוכן האלוהי. כלומר, איך אנחנו תופסים מה אלוקים רוצה מאיתנו? ברצון הזה מונח המבוקש של מציאותה. זה מופיע במשפט הבא. המבוקש של מציאותה, כוונה, לאן אנחנו חותרים? יש מה שאנחנו רוצים עכשיו, ויש לאן אנחנו צריכים להגיע. מה מבוקש מאיתנו? מה רצון השם מאיתנו? יש מה רצוננו, ויש מה רצונך מאיתנו. איך האומה מציירת לעצמה את המבוקש של מציאותה? כלומר, מה נדרש ממנה? מה התפקיד שלה? בגלות יש לה ציור אחד. בזמן הגאולה הציור הזה משתנה. הציור הזה הולך ונעשה יותר חי, יותר בהיר. ולמה גם זה משתנה? זה מתבהר פה בפסקה. שתי הרצונות הללו, אנחנו עוד נרחיב בזה פעם הבאה, שתי הרצונות הללו מופיעים גם בעמוד קוף מם א' פסקה ת' ביחס לסוגיה מאוד מאוד חשובה וארוכה, היא קשורה להרבה סוגיות, חלק מהם זה שייך אל הייחוד. זיווג השלים קוף מם א' פסקה ת', אני רק לא לומד את הפסקה, אנחנו נראה אותה, אבל רק אני רוצה להראות את שתי הרצונות הללו. זיווג השלים דכנסת ישראל בקודשא בריחו, היינו, השתוות הרצון שמתגלה באומה בכללה בסוד נשמתה. איזה רצון זה? הרצון הראשון, הרצון הכללי של במידה, נכון? הרצון של האומה. עם התגלות הנטייה האלוהית בסוד ההוויה בכללה. כלומר, זה הרצון הכללי האלוהי. לא הרצון של האומה, לא רצוננו, למה רצונך? וכל שיוצא יותר אל הפועל התגלות כנסת ישראל ושיוויה אל האור האלוהי שחפת שלמות ההוויה, כן ההתרה יותר נפלא וכו'. טוב, זה קשור לעוד כמה סוגיות, אנחנו נראה את זה בפעם הבאה.